בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, המהדורה המרכזית. עם איתי גדסי.
הערב במהדורה המרכזית. דובר צהל אישר לפרסום כי גופתו של החייל שי לוינסון, זיכרונו לברכה, מוחזקת בידי חמאס. זאת לאחר שהרב הצבאי הראשי קבע את מותו. חיסול כושל בלבנון. כלי תקשורת בלבנון דיווחו כי פאדי סלימן, מפקד שטח בכיר שאחראי על הגזרה המרכזית בחיזבאללה, ניצל מחיסול בכפר כפרה בדרום המדינה. ארצות הברית ומצרים וקטר לוחצות על ישראל וחמאס להיכנס לתהליך דיפלומטי שיחל בשחרור חטופים ויוביל לנסיגת כוחות צהל מרצועת עזה ולסיום המלחמה. והיועצת המשפטית לממשלה מתנגדת להצעת חוק שתמנע מהסנגוריה הציבורית לייצג מחבלי חמאס. ראש הממשלה נתניהו ברמז על החיסולים האחרונים לא נותנים חסינות לאף מחבל בשום מקום, כולל לבנון וסוריה. במתי משפחות החטופים מאיימים בהתבצרות מחוץ למעון ראש הממשלה עד לשחרור החטופים. ושר החוץ ישראל כץ אמרי לביקור הראשון שלו כשר חוץ לבריסל, שם צפוי הוא לנאום בפני שרי האיחוד האירופי בנושא החטופים. המהדורה המרכזית, יום ראשון, העורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי שידור פנחס בינדר, באולפן איתי גדסי. שוב שלום לכם וערב טוב, אנחנו במהדורה המרכזית כאן בכל חי, ואנחנו פותחים עם דבריו של ראש הממשלה נתניהו על החיסולים האחרונים, וזאת ברקע העסקה הנרקמת או שלא נרקמת לשחרור חטופים בלחץ אמריקאי, מצרי וקטרי. בואו נשמע את הדברים.
אנחנו ממשיכים במלחמה בכל החזיתות ובכל הגזרות. אנחנו לא נותנים חסינות לאף מחבל, לא בעזה, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בשום מקום. מי שמנסה לפגוע בנו, אנחנו פוגעים בו. בעניין חטופינו, אנחנו החזרנו עד היום 110 מהחטופים הביתה, אנחנו מחויבים להחזיר את כולם. זהו אחד מיעדי המלחמה, והלחץ הצבאי הוא תנאי הכרחי להשלמתו. אני עובד בעניין הזה סביב השעון, אבל שיהיה ברור, אני דוחה על הסף את תנאי הקנייה של מפלצות החמאס. החמאס דורש תמורת שחרור חטופינו את סיום המלחמה, הוצאת כוחותינו מעזה, שחרור כל הרוצחים והאנסים של הנוח'בה, והשארת חמאס על כנו. אם נסכים לכך, לוחמינו נפלו לשווא. אם נסכים לכך, לא נוכל להבטיח את ביטחון אזרחינו, לא נוכל להחזיר את המפונים בבטחה לבתיהם, והשיבה באוקטובר הבא יהיה רק עניין של זמן. אני לא מוכן להשלים עם פגיעה אנושה כזאת בביטחון ישראל, ולכן לא נסכים לכך. התנאים שמעמיד החמאס מחדדים אמת פשוטה. אין תחליף לניצחון. רק ניצחון מוחלט יבטיח את חיסול החמאס והחזרת כל חטופינו. את הדברים האלה אמרתי לנשיא ביידן בשיחתנו בסוף השבוע. אני מאוד מעריך את התמיכה של ארצות הברית בישראל, גם הבעתי זאת בפני הנשיא. ועם זאת, אני עומד בתוקף על האינטרסים החיוניים שלנו. הדגשתי בפני הנשיא ביידן את הנחישות שלנו להשלים את כל יעדי המלחמה ולהבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל. ולכן אני עומד על כך שאחרי שנשיג את הניצחון המוחלט, אחרי שנחסל את החמאס, לא יהיה בעזה שום גורם שמממן טרור, מחנך לטרור או משלח טרור. עזה חייבת להיות מפורזת בשליטה ביטחונית מלאה של מדינת ישראל. אני לא אתפשר על שליטה ביטחונית ישראלית מלאה על כל השטח ממערב לירדן. כראש ממשלת ישראל, אני עמדתי בתוקף על העמדה הזאת, מול לחצים בינלאומיים ופנימיים כבירים. ההתעקשות שלי היא שמנע במשך שנים הקמת מדינה פלסטינית שהייתה מהווה סכנה קיומית לישראל. וכל עוד אני ראש הממשלה, אמשיך לעמוד עליה בתקיפות. אם למישהו יש עמדה אחרת, שיגלה מנהיגות ויגיד את עמדתו ביושר לאזרחי ישראל.
כן, זה אלו דבריו של ראש הממשלה שאני חושב היטיב לסרטט קדימה מה אנחנו רוצים. אז המפורזת, אז לא תהווה איום על ישראל, נשלוט על כל השטח ממערב לירדן, שליטה על ציר פילדלפי, בקיצור, וכמו שהוא אומר, צריך לומר, כך עובדת דמוקרטיה. למי שיש משהו אחר שהוא רוצה להציע לציבור הישראלי, יציג את מרקולתו, ובכבוד, בוא נראה אם מישהו מציע משהו אחר, אם מישהו מציע אפשרויות אחרות. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשננו, לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר, שלום לך.
שלום גם לך, איתי.
נפתח קודם מילה אחת שלך על הדברים של נתניהו, עזה לא תהיה איום על ישראל, הוא מסרטט קדימה לקראת מה אנחנו הולכים, וזה אולי אם חמאס חשב שמדללים כוחות, שיהיה אפשר לעצור עכשיו את פעולת כוחות צהל ברצועת עזה, נתניהו אומר, אנחנו בפעולה ארוכה, לא עוצרים כאן, לא מקבלים שום דבר מהתכתיבים של חמאס.
טוב, תשמע, תסתכל על זה בשתי נקודות. אחד זה תחילתו של מסע ומתן. בהתחלה של מסע ומתן, כפי שאנחנו מבינים הערב מהעיתונות האמריקנית, שבדרך כלל זה מקורות ישראלים שמדליפים להם, שרוצים שזה יגיע לעיני האוזני, גם לעיני וגם לאוזני הציבור האמריקני, וכמובן גם בסופו של דבר לישראל. הולכים לקראת עסקה חדשה, מתכנסים בימים הקרובים בקהיר, במצרים, ומנסים להגיע לשוב לעסקה, ולכן נתניהו מראש הולך לקצה של הדברים הללו. נקודה שנייה שאפשר להסתכל עליהם מהדברים של נתניהו, היא לאורך שנים. אנחנו מדברים על תהליך ארוך מאוד. מה פירוש תהליך ארוך? אתן לך משפט אחד שאולי יסבר את אוזנם של מאזינינו הערב הזה. אז בתחילת השבוע שעבר מדבר שר הביטחון לשעבר, חבר הקבינט של המלחמה היום, בני גנץ, ואומר שכל תלמידי כיתות ט' יילחמו גם הם בעזה, הוא מתקן את דבריו בסוף השבוע לתלמידי כיתות ח'. כלומר, זה מלחמה לאורך שנים. ובזה נתניהו צודק. זה לא תהיה פעילות אחת תעמיד, לא תהיה פעילות של מלחמה כל הזמן, אבל תהיה פעילות כמו שאנחנו...
אז אנחנו בעצם צריכים לשנות גם את הדוקטרינות והתפיסות הצבאיות. כי אם אנחנו הולכים כאן, אתה יודע, למצב ביטחוני חדש, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה ביטחונית, יש כאן שינוי תפיסה, והשאלה איך צהל נערך לזה.
זה לא רק צה"ל, זה גם החברה הישראלית, המשק הישראלי, יש פה ארבעה מרכיבים, גם החימושים, גם החברה הישראלית, הכלכלה הישראלית, וכמובן גם בסופו של דבר, גם הצבא, גם הסדיר וגם אנשי המילואים, זה כולם ביחד, אז כל אחד ייתן את חלקו בדרך שלו, ולכן צריך להסתכל על זה לא בהיבט נקודתי של עכשיו. מה שהיה עכשיו, 3-4 חודשים, פעילות עצימה, כולל זו שתימשך בחודש הקרוב, כפי שסרטט אותה גם שר ביטחון לפני כמה דקות אפילו, כאשר הוא מסייר מעל שמי עזה, בדיוק בתשובה לשאלתך, אומר שר הביטחון, הפעולה בחנונס תתרחב לאזורים נוספים, קרי לאזור רפיח. גם על זה הולכים.
לאזור רפיח, כולל ציר פילדלפי, דיבר על זה נתניהו לא פעם בישיבות הממשלה, בישיבות הקבינט, על החשיבות של השליטה על הציר.
נכון, אז יש הסכמה כאן עם המצרים. המצרים מוכנים גם בשעה זו של 7-8 דקות בערב, שצהל יפעל בצורה נוקשה בצד העזתי. הם מוכנים מאוד לסייע בצד המצרי, כולל בניית הקיר שעליו דיבר גם שר הביטחון איתם. יש להם אבל תנאים, הם מוכנים הרבה מאוד דברים, אבל התנאים שלהם הם כמובן בראש ובראשונה מבחינתם, לכשיסתיים הכל, לא יודע מתי לומר את זה, שתהיה שם שליטה שנקראת שליטה פלסטינאית. לזה נתניהו אומר בשלב הזה לא, לא יודע מה הייתה בשיחה שלהם, בטוח שלא כל מה שהוא אומר טוב. עכשיו לציבור בישראל הולך להיות גם שם.
בוא נדבר על מה שקרה בלבנון, חיסול כושל או שזה משהו אחר שאנחנו עוד לא רואים?
כן, קודם כל היה חיסול כושל, התכוונו לחסל את מפקד הגזרה המרכזית של חיזבאללה, בבצעי שזה היה נותן עוד נופך, אבל שם נהרגו שומרי ראשו, עוד יום לחימה, אבל גם שם, שוב, זה נקודות שאנחנו מתבשמים בהן. צריך להסתכל על זה בחינות, איתי, גם למאזינים שלנו לערב הזה. החמאס, אני כן חוזר אליו לדקה, החמאס על שלוחותיו ברצועת עזה ובראשו החמאס, הרג למדינת ישראל, הרג לצהל 5 אלופי משנה. אנחנו הרגו שני מפקדי חטיבות, אז אנחנו מתבשמים מזה שכל פעם אני מספר ואחרים מספרים שהרגנו כאן מפקד תצפיות וכאן זה דבר טוב, ו-19 מפקדי גדודים זה דבר מצוין, ו-50 מפקדי פלוגות זה דבר נהדר, אבל עדיין אנחנו בפער, ואת הפער הזה יצטרכו להשלים וישלים אותו. לכן זה לא עניין של 3-4 חודשים, זה לא עניין של סטופר. הנה דוגמה של היום, הייתה הרבה מאוד מלחמה, היו למעלה מ-50 הרוגים מחבלים בצפון רצועת עזה בלבד, בשכונות שכבר ראינו בהם, חוזרים אליהם בפשיטות, והלחימה נמשכת גם בחאן יונס, בשקט בשקט, מעל לפני הקרקע ומתחת לפני הקרקע, תימשך גם דרומה, זו המציאות שאנחנו נתלווה איתה להרבה זמן.
קובי פינקלר, פרשננו, לענייני צבא ביטחון, תודה רבה לך.
תודה רבי.
ערב טוב, השר עמיחי אליהו, שלום ערב טוב.
ערב טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות, שר מורשת. טוב, בוא נתחיל עם הדברים שראש הממשלה לפני זמן קצר, הוא מדבר בצורה די ברורה, עזה תהיה מפורזת, כל השטח ממערב לירדן בשליטה שלנו, וכו' וכו'. כמובן שאתה והמפלגה שלך, אני מניח, יכולים להתחבר לדברים, אבל האם, כמו שאומר קובי ופרשנים נוספים, זה מדובר בגלל המסע ומתן על עסקת החטופים, נתניהו מתחם ככה, אתה יודע, לצורכי מסע ומתן את הוויכוח ומציג את עמדותיו.
אף אחד מאיתנו לא יודע מה קורה באמת בחדרי חדרים ומה קורה בוודאי בחדרי ליבו של נתניהו. אני יכול להגיד מה ההתרשמות שלי בשנה האחרונה, נתניהו חשוב לרחשי הציבור ובוודאי לרחשי הציבור מצד ימין של המפה. וכשאנחנו אומרים בצורה ברורה, אז לא תחזור להיות כמו שהיא, עזה תהיה מפורזת, אז נתניהו חייב ליישר את העמדות שגם ככה הוא קרוב אליהן, להתיישר עם העמדות האלה. אבל אם אנחנו והתקשורת הימנית לא תעמוד על הנקודות האלה ולא תדרוש אותן בכל תוקף, אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב שהוא לא נורמלי, שהוא לא סביר, שהשמאל הקיצוני, אני לא מדבר על השמאל הרגיל במדינה, שהוא היום כבר מבין כמונו שעזה לא יכולה לחזור להיות כמו שהיא הייתה, שהשמאל הקיצוני הוא זה שקובע קטון במדינת ישראל, ואנחנו לא מוכנים לחזור לטירוף הזה שהיה ערב שמיני עצרת, הטירוף הזה שבו הם מוכרים לנו אשליות של שלום, ממשפנים לנו את ההווה, ואנחנו נשלם על זה בעתיד בתשלום שאנחנו, אף אחד מאיתנו לא יודע מה הוא יהיה וכמה יקר זה יעלה לנו.
כן, אתה יודע, מהצד השני, אומות העולם, ובראשם גם הידידה הגדולה שלנו, ארצות הברית, לוחצים עלינו. תעשו ככה, תוציאו כוחות, תתחילו באיזה תהליך דיפלומטי. השאלה עד כמה באמת אתם בממשלה, כי בסוף נתניהו צריך שתהיה לו ממשלה, שתחזיק את כל הקונסטרוקציה הזאת, תהיו חזקים מול הלחצים מצד הגורמים הבינלאומיים.
אני חושב שרוב גדול של חברי הכנסת והשרים, דורשים מראש הממשלה להיות חזק מול העמדות הבינלאומיות האלה. אני חושב שאנחנו הזמנו על עצמנו את העמדות האלה. אנחנו במשך שנים סיפרנו לעולם שקרים כאילו יש פה איזשהו אומה פלסטינית או מדינה פלסטינית שיכולה לקום, גם כשהדבר הזה לא היה מקובל בעולם, גם לפני 3 עשורים שלא היה בכלל מציאות או דמיון שיכולה לקום פה מדינה נוספת לצד מדינת ישראל. והיום אנחנו משלמים ביוקר על הטעויות שעשו פה, הטעויות המדיניות שעשו פה במשך 3 עשורים, ואנחנו צריכים לזכור שהעולם יכול לשנות את דעתו. אם אנחנו נהיה בטוחים בצדקת דרכנו, אם אנחנו נאמין שהארץ הזו היא שלנו, אם אנחנו נאמין בתנך, אם אנחנו נאמין בריבונו של עולם, ונאמר את הדברים בצורה מפורשת, העולם ילך אחרינו, העולם מאמין בתנך, העולם מאמין בערכים של העם היהודי, ואנחנו צריכים לחזור ולדבר בשפה שפויה, בשפה נורמלית, לחזור לדבר על העקרונות יסוד האלה, ואני חושב שהעולם כולו יתיישר אחרינו.
אתה יודע, מהצד השני, אם אתה מסתכל על האולפנים, מה שקורה שם, ומה שקורה עם קמפיין החטופים, אתה מבין שהלחץ הוא גם מבית, גם מחוץ, והשאלה כמה זמן באמת הממשלה הזאת תוכל להחזיק מעמד בקצב הזה?
זו שאלה טובה. אני חושב שהרבה, אם הציבור האמוני והציבור הימני יצאו לרחובות גם הם לומר את הדברים שלהם, או של החלופין, אף אחד לא ישתף פעולה עם כל הקמפיינים האלה שהם מפלגים אותנו, אנחנו יכולים להחזיק מעמד הרבה זמן.
דרך אגב, יש תמימות דעים בממשלה ובקרב הקואליציה לגבי היעדים והמטרות?
אני חושב שיש תמימות דעים לא רק בממשלה והקואליציה, יש תמימות דעים בעם ישראל לגבי זה שאנחנו חייבים למחוק את המפלצת הנאצית הזו. יש תמימות דעים שמה שהיה הוא לא מה שיהיה. ויש קבוצה מסוימת, מצומצמת, שהיא רוצה למכור את העתיד שלנו, שהיא מוכנה כרגע, זה חוזר על עצמו כל פעם. ואני חושב שאנחנו לא צריכים לתת להם כל כך הרבה במה, ולא צריכים כל כך הרבה להתעסק בזה. אני במקום המאזינים של... שלכם לא הייתי פותח הרבה מאוד תחנות חוץ מכם, ועוד כמה תחנות שמדברות בכל שפוי. בכלל, אני חושב שבימים האלה אנחנו צריכים להתמקד בתפילות, בעשייה חיובית, בדברים טובים, ולא בלהקשיב לכל האנשים, לכל הקולות שמפלגים את העם הזה. אבל אם אנחנו כבר פותחים, אז כדאי לפתוח את הערוצים הנכונים, הערוצים שנותנים לנו את האפשרות לשמור על השפיות של עצמנו.
בשביל זה אנחנו כאן. תגיד, אתה מסתכל צפונה, ואתה רואה את חיזבאללה עדיין יורה לפני זמן קצר נונטט לעבר אביבים, ואתה מבין שהקונספציה בדרום קרסה לנו בפנים, ופה בצפון זה כמעט אותו דבר, הם פשוט, אין שם תושבים שהם יוכלו לתקוף אותם כל יום. האם יש דדליין כפי שפורסם, תאריך יעד שאחריו ישראל אומרת אנחנו יוצאים לחסל את האיום?
אני לא חושב שיש קונספציה בצפון, אני לא חושב שיש מישהו היום במדינת ישראל שפוי שחושב שאפשר להשאיר את חיזבאללה על הגדר.
השאלה זה מה דרך הטיפול, אתה יודע, כל אחד והתפיסה שלו.
זה לא, אנשים לא אומרים החמאס מורתע, חיזבאללה מורתע, יהיה שלום, שלום עם ערפאת, או שלום עם חיזבאללה, או בוא ניתן להם מסלות גז והכל יהיה בסדר. הציבור בישראל יתעורר. ואני, השאלה היא מה העיתוי הנכון, אני חושב שאת זה לא כדאי לפרסם ברדיו, לא כדאי לדון בזה בפומבי, כשמדינת ישראל תחליט שהיא ערוכה מספיק ויכולה לפגוע בהם, אני חושב שהיא תעשה את זה. אני וחבריי לעשייה קוראים לממשלה לתקוף את החיזבאללה לפני שהוא עושה את הצעדים היותר דרסטיים, אנחנו צריכים להיות אלה שמובילים את זה, אנחנו צריכים להיות אלה שקובעים את התג מחיר, אנחנו צריכים להיות אלו שעומדים על החיים של האזרחים שלנו, ולא לחכות ולהגיב לאיזשהו...
לא, אבל אתה אומר אנחנו לא תוחמים את זה בזמן כדי לא לתת לאויב את הידע, אבל השאלה אם אתם בחדרי חדרים אומרים לנתניהו, לנו יש קו אדום, אנחנו לא מוכנים שעשרות אלפי אנשים ימשיכו להיות מחוץ לבתיהם, וימשיכו אלה שנשארו להיות מאוימים ובאמת נרצחו כמו שראינו בשבוע שעבר. אתה יודע, זה לא מצב שמדינה ריבונית, מדינה עוצמתית כמו מדינת ישראל, יכולה להרשות לעצמה, ודאי לא כשהיא רוצה לשקם את הרתעתה.
אז כולנו מבינים את זה, אני חושב שגם ראש הממשלה מבין את זה, ובהחלט כן דופקים על השולחנות ודורשים שתהיה תגובה, אבל אנחנו גם לא נלחץ את הצבא לעשות אירוע לפני שהוא סיים את האירוע בדרום, ולא נלחץ את צה"ל לעשות דברים שהוא לא מוכן אליהם, אנחנו נדרוש מצה"ל להיות יותר חזק. ולגבי הערה שאמרת עכשיו, נקודה קטנה, אני עברתי את הזמן הזה שאני אומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. יש פה מולנו, יש לנו צבא חזק, אבל יחד עם זה יש גם מולנו צבאות חזקים, והצבאות החזקים האלה אסור לזלזל בהם,
חד משמעית,
ואסור לנו לחשוב, אנחנו צריכים לזכור, וידעת כי השם אלוקיך, הוא הנותן לך כוח לצאת.
ממש ככה, ואם השם לא ישמוריר, ויותר מזה אני אומר, לצערי, עד עכשיו, עדיין לא ראינו את הביצועים של צהל הגדול, לא יחזירו חטופים, חוץ מחטופה אחת, ולא, לצערי אני אומר. אני ממש...
ראינו הרבה דברים, ועדיין לא ראינו את הניסים שראינו בששת הימים, ולא ראינו את הניסים שמלחמת השחרור. ראינו הרבה דברים גדולים, ואנחנו כולנו הכי גאים בחיילים שלנו, ועדיין אנחנו צריכים לזכור. זה שיש לנו חיילים טובים וטכנולוגיה טובה, זה לא כל התמונה.
השר עמיחי אליהו, אני חייב איתך גם איזה מילה פוליטיקה. נתניהו רוצה להרחיב את הממשלה. היו דיבורים במערכת הפוליטית, ראיתי אפילו בישראל היום, כותרות על כך שאפילו זה יהיה בתמורה להוצאת עוצמה יהודית, אני לא בטוח שזה נכון, אבל נניח שלפיד יצטרף, אתם בעד?
אני בעד כמה שיכול לחבר את העם הזה, אני לא חושב שלפיד הוא אדם שיחבר את העם, אני לא מאמין, זה ספינים, עם כמות הספינים האלה של כל הניסיונות האלה, אמרתי גם ברעיונות קודמים, היה אפשר, אם היינו מקבלים על כל ספין שקל, היה אפשר לגמור את כל הגירעון של מדינת ישראל. אני מציע להתעסק לדברים רציניים ולא להתעסק בספינים כאלה ואחרים. ככלל, אנחנו בעד אחדות. ככלל, אנחנו רוצים לראות גם ישראל לא מפולג. אני חושב שהאחדות שלנו נותנת לנו כוח, ואת זה מה שאנחנו נשמח לראות כל הזמן.
עוד מילה אחת על משרדי הממשלה. במשרד האוצר דורשים לקצץ בתקציבים, במשרדים, כבר עברנו את השלב של המשרד שלך יסגר או לא, אבל עדיין האם יש דברים שאתה חושב שהיינו צריכים או אולי גם קדימה, אתה יודע, נעשה אחרת מבחינת הרכב הממשלה, מבחינת השרים הנורווגים.
תראה, אני אגיד לך את האמת, התקציבים הגדולים לא נמצאים בסגירת משרדים או לא משרדים, אלא ביעילות של המשרדים. אני חושב שרוב המשרדים שאני מכיר היום, הם מפנים את התקציב שלהם ללחימה ולעוטף ולעזרה למפונים, וכן, יש פרויקטים חשובים מאוד שנסגרו, שנדחו, אני מקווה, אצלנו במשרד החינו את הקמת בית מורשת יהודי ברית המועצות, אני מקווה שנספיק עדיין לעלות את זה השנה, זה תלוי כמובן בהתפתחות של הלחימה, ורצינו לחזק את מורשת יהדות יהודי אתיופיה, ויהדות, ציטלו הרבה בתי מורשת חשובים, שאני חושב שכל עם ישראל יכול להבין את החשיבות שלהם, אבל כיוון שעכשיו יש מלחמה, אנחנו עסוקים יותר בעבודה בעוטף, בשימור הסיפורים, סיפורי הגבורה וסיפורי המורשת של העוטף. זה מה שמשרד מורשת עושה היום, ואני חושב שגם באוצר יודעים את זה, מבינים את זה, עוזרים לנו, יש לנו פקידים שממונים לנו באוצר, שהם אנשים מקסימים, אנשים עם לב טוב ולב של העם הזה. גאה בהם.
השר עמיחי אליהו, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ערב טוב. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לשרה אורית סטרוק.
שלום, ערב טוב.
ערב מצוין, הציונות הדתית. טוב, גם את רואה כמונו את הלחצים מצד ארצות הברית, מצרים, קטר, דורשים להיכנס לאיזשהו תהליך דיפלומטי, שבסופו צהל יצא ותסתיים המלחמה. מה את אומרת על דבר כזה שאת שומעת אותו?
אני אומרת קודם כל שאין שום מדינה בעולם, שום מדינה שהייתה מסכימה, לעבור את האירועים המזוויעים האלה שהיו מנת חלקנו בשמחת תורה האחרון, מה שמכונה השביעי באוקטובר, בלי תגובה מינימלית מהסוג שאנחנו מגיבים עכשיו, שהייתה מסכימה להשאיר על סף דלתה מפלצת טרור כפי שהקימו לנו בחבל עזה. אין מדינה אחת בעולם שהייתה מסכימה לכך, בוודאי לא ארצות הברית, ולכן אין מלמד לצפות מאיתנו שאנחנו נפקיר את עתיד מדינת ישראל, את עתיד כלל אזרחי מדינת ישראל, בגלל תנאים באמת משפילים, תנאי קניעה שמציב לנו חמאס. אנחנו את המלחמה הזו חייבים לגמור בחמאס מוכנע.
כן.
מוכנע ומרוסק לטובת, כתנאי הכרחי לעתיד מדינת ישראל, כתנאי הכרחי שאירועים מהסוג הזה לא יחזרו חלילה, ובשום פנים ואופן לא במצב שבו אנחנו נכנעים ואנחנו אלה שצריכים לעשות את הדרישות של החמאס. זה פשוט היקום ולא יהיה, וכל בר דעת מבין את זה, ורוב העם הבריא מבין את זה, ולכן כך זה יהיה.
אנליסטים צבאיים, כך פורסם בתקשורת האמריקאית, אומרים שייקח עוד חודשים רבים לנצח את חמאס, ובין היתר כנראה שזה בגלל שאנחנו תוך כדי הלחימה ביד השנייה מכניסים להם סיוע ומכניסים להם כל מיני משאבים שחלקם יכולים לשמש גם לטרור, ובנוסף אנחנו גם לא שולטים על ציר פילדלפי, מה שאומר שיכול להיות שיש שם כניסה ויציאה במנהרות או בדרכים אחרות.
כן, אני אחלק בין שני הדברים האלה.
כן.
קודם כל נכון, ייקח עוד הרבה זמן, ייקח עוד חודשים, אמרנו את זה מראש, מראש אמרנו שיקח חודשים רבים, כנראה גם יותר משנה, משום שמה ש...
לא, אולי הכנסת הציוד, אבל מגדיל את תקופת הזמן.
רגע, רגע, אני תכף אכנס לשני אלמנטים שדיברת, אבל אני קודם כל רוצה לומר שהאימפריה של הטרור, שחמאס בנה בעזה מעל ובעיקר מתחת לקרקע, היא לא אירוע שמאפשר לסיים אותו ולחסל אותו בפחות מהזמן הזה, ואנחנו נקדיש את כל הזמן שצריך למלאכה המאוד מאוד חשובה הזו של ריסוק מפלצת הטרור הזו. עכשיו אני רוצה להפריד בין שני אירועים. יש את האירוע של ציר פילדלפי, שאותו חייבים לתפוס, גם ראש הממשלה אמר את זה, כן. וחזר ואמר את זה היום בישיבת הממשלה. אני אסביר רגע למאזינים למה זה קריטי, משום שבעצם... ציר פילדלפי זה כמו חור ענק בדלי, כלומר כל מה שאתה מרוקן מתמלא לך מחדש או להפך איך שתרצה להמשיל את זה, ולכן אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהמעברים, כל המעברים והכניסות, כל הכניסות לעזה לא תהיינה בידינו. ציר פילדלפי חייב להתאפס על ידינו, כל המעברים שעוברים דרכו חייבים להיות חסומים וחסומים באחריותנו. זה לגבי ציר פילדלפי, אין ברירה אחרת, אין דרך אחרת. לגבי הסיוע ההומניטרי, שהוא, אני כמובן, אתה מבין לבד, וגם המאזינים מבינים לבד, שלא אני, ואגב לא אף אחד משרי הממשלה, לא חושבים שמגיע לחמאס לקבל סיוע הומניטרי. אף אחד לא חושב כך. היה מגיע להם לא לקבל כלום. אלא מה? שיש פה מכלול של שיקולים, גם בינלאומיים וגם תברואתיים, שאם אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו את אורך הנשימה הנדרש כדי באמת, באמת לחסל את כל היכולות, לפרז את הרצועה, המילה פירוז משמעותה שרצועת עזה תהיה נקייה לחלוטין מכל נשק התקפי, מכל נוכחות של מחבלים, מכל בתי מלאכה לייצור נשק. אתה יודע שאנחנו עכשיו בימים האחרונים, מה שצהל עושה בין היתר זה לחסל בתי חרושת לייצור נשק. אחד אחרי השני, אחרי השלישי, אחרי הרביעי, עשרות בתי חרושת כאלה. אם אנחנו רוצים לעשות את זה לאורך זמן, אז אנחנו כנראה חייבים להכניס סיוע הומניטרי כלשהו להכנסה של הדלק. כידוע לך, אנחנו התנגדנו מכל וכל, אנחנו כוונתי, המפלגה שלי התנגדה, השר שלנו, הנציג שלנו בקבינט, השר האוצר בצלאל סמוטריץ' התנגד לכך, לא פירקנו על זה את הממשלה, אבל התנגדנו לכך מכל וכל.
תגידי, השרה סטרוק, מה עושים עם מחבלי הנוח'בה שכבר נמצאים בידי ישראל, סיימו לחקור אותם? איך מתקדמים מכאן? ראיתי שיש דיונים סביב השאלה המשפטית לעמידם לדין וסנגוריה ציבורית וכו' וכו'.
נכון. ודאי שדין מחבלי הנוח'בה לא יכול להיות כדין כל פושע שנתפס בישראל. האירוע הזה של שמחת תורה של ה 7 באוקטובר הוא לא אירוע שיכול לעבור לסדר היום כמו כל אירוע פלילי או חבלני. יש מי ששוקדים על זה עכשיו, בין היתר יושב ראש ועדת החוקה ממפלגתנו, חבר הכנסת רוטמן, שעושה על זה ימים כלילות. יש הסכמה בסך הכל שצריך פה לייצר כלים אחרים, ואני מאמינה שהם ינקטו בסופו של דבר. כן חשוב לי להגיד עוד משפט בהמשך לשאלה הקודמת שלך, כי אני אגיד ככה, יש היום הרבה תהיות בציבור. יש כאלה שמנסים להצביע על השלב השלישי במלחמה בעזה, השלב שנכנסנו אליו לא מכבר, כאילו שזה שלב של נסיגה, של הפסקת המלחמה, של בעצם ויתור על היעדים שלנו, ולכן חשוב לי מאוד מאוד להדגיש שלא כך הם הדברים.
כן.
המערכה בעזה מראש תכננה להיות מערכה של שלבים שונים. לכל שלב יש את שיטת עבודה הטקטית שלו, אבל המגמה היא אותה מגמה, לפרק את כל היכולות של החמאס.
אמר גדי אייזנקוט שאי אפשר למוטט את חמאס עד הסוף. את גם חושבת ככה?
אני במחילה מכבודו של גדי אייזנקוט, ואני מכבדת אותו מאוד, וגם מצרה מאוד על המחיר המאוד מאוד כבד שהוא ומשפחתו שילמו במלחמה הזו, אבל זו לא המחלוקת היחידה שלי איתו, כידוע, לאורך שנים, ואני חושבת שבוודאי אנחנו יכולים להגיע להישג הנדרש בעזה. חמור מכך, אני חושבת שאין לנו ברירה אלא להגיע להישג הזה, משום שאין לנו תקומה בלי זה. ולכן אנחנו נתמיד ונמשיך, ואנחנו מתקדמים כל הזמן, ועל בסיס מידע מודיעיני אנחנו מפצחים עוד מנהרה ועוד מנהרה, ומשמידים עוד בית חרושת ועוד בית חרושת, ועוד טילים ועוד אמצעי לחימה כאלה ואחרים, ואנחנו נגיע ליעד כי אין לנו ברירה אחרת. וכשאנחנו נחושים להגיע ליעד, אז בסופו של דבר אלמנט הזמן עובד לטובתנו ולא להפך.
כן, ראינו היום את נושא העברת כספי הרשות הפלסטינית למדינה שלישית, ראיתי שגם פרגנת לשר האוצר על המהלך הזה, אבל יש שרואים בזה התקפלות.
לא, לא, לגמרי לא. טוב שאתה שואל על כך. כן. אני נשמח. רוצה להזכיר לציבור. אנחנו הרי לכתחילה התנגדנו להעביר אפילו שקל אחד לרשות הפלסטינית, לאור התמיכה שלה, הבלתי מסויגת, בטבח של שמחת תורה. בסופו של דבר, מה שהצלחנו לעשות, בעיקר כמובן יושב ראש המפלגה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', בשיח שהיה בתוך הקבינט, גם אנחנו עזרנו על ידו לא מעט, הבאנו את הקבינט כולו להחלטה משותפת, שמעבירים הרשות הפלסטינית את הכסף, תוך כיזוז שני סכומים. סכום אחד זה הסכום שעל פי חוק מקזזים, אלה הסכומים שמקבילים לכספי הטרור למזכורות המחבלים שהרשות הפלסטינית משלמת. Okay. והסכום השני הוא הסכום של כמיליארד שקל שהרשות הפלסטינית מעבירה לעזה, ואנחנו הבאנו את הקבינט כולו לתמוך בכך שהכספים לעזה לא יועברו, יקוזזו ויוקפאו, משום שגם שלטון אזרחי בעזה בעת הזאת הוא שלטון טרור, ולכן לא מעבירים לשם שקל אחד. בעקבות זה, הרשות הפלסטינית החליטה שהיא לא לוקחת בכלל את הכספים, ואז קמו ידידינו האמריקאים בכל זעקה גדולה, וטענו שאוי ואבוי, אסור שהרשות הפלסטינית תקרוס כלכלית, ולכן אנחנו חייבים להעביר להם את הכסף. מה שקרה בהחלטת הקבינט שהתקבלה היום, זה שבעצם האמריקאים נשרו קו איתנו, עם התפיסה שלנו, והסכימו שלא לגיטימי להעביר כסף לעזה, ושהכספים שמיועדים לעזה לא יועברו לרשות הפלסטינית, אלא בהסכמת שר האוצר שלנו. הכספים האלה מופקדים כעת בידי מדינה שלישית, נורווגיה, שגם היא קיבלה את עמדת הקבינט הישראלי, גם ארצות הברית, גם נורווגיה, קיבלו את עמדת הקבינט הישראלי, שאחרי להעברת כספים לעזה, גם לצרכים אזרחיים, היא לא לגיטימית, ובעצם הרשות הפלסטינית היא זו שיצאה כאן מופסדת בענק, לא רק מבחינה כלכלית, אלא קודם כל בהיבט המדיני, בהיבט התפיסתי, בהיבט הרעיוני, בעצם ארצות הברית ישרה קו עם החלטת הקבינט הישראלי, שזו החלטה שהשר בצלאל סמוטריץ' הוביל לפני, כבר לפני מספר שבועות. אני חושבת שהשר סמוטריץ' רשם כאן הישג מדיני מדהים לטובת מדינת ישראל ולטובת תפיסת העולם שלנו, וזו הדרך שלנו. אנחנו משפיעים מתוך הממשלה ומביאים את הממשלה כולה איתנו ליעדים הרצויים, ולא סתם עומדים ומטריסים כנגד הממשלה. אנחנו עובדים יחד בשיתוף פעולה, מסבירים, משכנעים ומגיעים לתוצאה משותפת.
אז עוד מילה אחת, אני אשמח לשמוע בנושא הפועלים, בנושא יהודה ושומרון, מדברים על כך, וראיתי התנגדות גם בקרב שרי הממשלה, וחלק תומכים, חלק מתנגדים. מה דעתך בעניין?
תראה, הרוב העצום של שרי הממשלה מתנגד להכנסת פועלים מיהודה ושומרון לעבודה בישראל הקטנה, משום שזה מסכן את אזרחי ישראל. זה לאור הנתונים הבאמת מזעזעים של הסקר של פתחי שקקי, שלפיו 80%, למעלה מ-80% מהאוכלוסייה הערבית ביהודה ושומרון תומכת בטבח שמחת תורה. לא יעלה לדעת להכניס אנשים כאלה לעבוד אצלנו בישראל הקטנה, אבל אני רוצה להגיד מעבר לכך, יש איזושהי אפליה בלתי סבירה בעיניי, שבזמן שגם אלה שדורשים להכניס את הפועלים לישראל הקטנה, הם מגדרים את זה שיכנס רק פועל שהוא מגיל מסוים במעלה, ורק כזה שאין לו שום רישום או שום מידע מפליל בהיבט הביטחוני.
מבוגרים יותר. וכן הלאה,
בודקים אותם בשבע עיניים את מי שהם רוצים להכניס לישראל. ואילו לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, וגם לכבישים שבהם אני בכל שכניי נוסעים מדי יום לעבודה, ללימודים, לכל צורך שהוא, בכבישים האלה נוסעים לידינו בדיוק אותם ערבים תושבי יוש שגם השבק וגם המנהל האזרחי לא מוכנים להכניס אותם לישראל כי הם מסוכנים.
כן.
אז האפליה הזאת בין דם לדם היא חייבת...
ודרך אגב, במילה אחת, הרגשת הביטחון כשאת נוסעת בכבישים הללו השתפרה? כלומר, יש יותר מחסומים, יש יותר בידוק, או שנשאר אותו דבר?
תראה, אני חייבת לומר שצהל עושה מאמצים גדולים.
אנחנו מאוד. רואים, אנחנו רואים פעילות כל לילה. השאלה אם מרגישים את זה גם בכבישים כשנוסעים.
אז אני אומרת, פחות הכבישים, אני לא אגיד, צהל כן, הוא עושה מחסומים, זה נכון, אבל העובדה שכל ערבי תושב יהודה ושומרון, כל מי שרוצה, יכול לעלות בלי שום בידוק על הכביש שבו אני נוסעת, ולפוע לפניי, מאחוריי, מצדדיי, בזמן שהוא לא יכול לעשות את זה ברעננה או בפתח תקווה וכדומה, זה בעיניי טעם לפגם גדול מאוד.
בהחלט. השרה אורית סטרוק, אני מאוד מודה לך. תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. הפסקת פרסומות ומיד שבים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו. עכשיו אנחנו אומרים שלום לפרשנים. אבי גרינצייג, שלום, ערב טוב.
ערב מבורך.
וכתבנו בכנסת, מוטי אלפרין, שלום גם לך.
ערב טוב, אבי. איתי.
יש כאן כמה דברים שאני רוצה לשוחח איתכם. הדבר הראשון זה כמובן הלחץ האמריקאי להגיע לאיזשהו תהליך דיפלומטי. אבי, נתחיל איתך. האם הלחצים יהדפו כפי שנהדפו בפעמים הקודמות? אגב, לא ברובם, יש דברים שבאמת האמריקאים הצליחו, כמו למשל הכנסת הציוד הומניטרי, דברים נוספים, אבל לא בשאלה, כן, לא בשאלה הגדולה.
לא, זהו, הסיפור, צריך להבין פה רגע את התמונה הגדולה. האמריקאים בסוף, אתה יודע, יש אינטרסים לכל אחד, והאינטרס של ביידן הוא אחד, יש לו שנת בחירות כעת, הוא כבר בעיצומה של שנת הבחירות, היריבים הרפובליקנים, מי שזה לא יהיה, בין אם טראמפ, בין אם ניקי היילי, נמצאים בפור עליו בכל הסקרים, שזה משהו שלא היה בעבר, לא בסיבוב הקודם, וטראמפ לא היה לו את זה בכלל בעבר, והוא מרגיש שהוא חייב לעשות פה משהו. עכשיו, גם ביידן עצמו צריך לתמרן בין הצד הקשיח במפלגה שלו הדמוקרטית, שמאוד פרו-פלסטיני, ובין האמריקז שהוא מנסה גם שם לתפוס קצת נפח שיותר אוהד לישראל. לכן לדעתי, שוב, זה הערכה, אנחנו לא באמת יודעים מה כל ניואנס, אבל ביידן ייתן גב לישראל להמשיך את המלחמה, אפילו עד שלב מאוד מתקדם. מצד שני, הוא כן ירצה שישראל תשחרר לו מדי פעם כל מיני דברים שהיא תלך לקראתו.
הישגים קטנים, כן.
בדיוק, להכניס מסעיות פה, להביא כספים שם, כל מיני דברים.
מוטי, איתך אני רוצה לדבר על הלחץ שנמצא בו נתניהו, דווקא מתוך הקואליציה שלו, מצד אחד גנץ ואיזנקוט, מהצד השני בן גביר וסמוטריץ', לכאורה צדדים סותרים במשחק הזה. איך נתניהו מצליח לתמרן ביניהם?
כן, המדהים הוא שנתניהו לא מתאמן רק בין גנץ ואיזנקוט ובין גביר וסמוטריץ', כמו שאמרת, אלא גם עם האמריקאים. אנחנו רואים הודעה שנתניהו מוציא בעיצומה של השבת, הוא למעשה מכחיש דיווחים שמגיעים מארצות הברית על דברים שהוא אמר בשיחה עם ביידן, שיחה שמוקלטת, והאמריקאים יכולים להוציא הכל, אין להם שום סיבה לסלף את מה שאמרו, ובכל זאת נתניהו מצליח לשחק גם מול נשיא ארצות הברית, וגם מול גנץ ואיזנקוט ובן גביר. נתניהו משחק שם משחק, כי מצד אחד אנחנו יודעים, הם מחולקים בקבינטים, לבן גביר הוא מגיע פעם בשבוע בקבינט המדיני ביטחוני, שומע את הטענות שלו, ואז חוזר חזרה לגנץ ואיזנקוט, כל יום יושבים כמה שעות ביחד, הם בסוף אלה שמנהלים את המלחמה, אבל בסוף
נתניהו צריך להגיד... צריך להגיד, אבל ביושר, שגנץ ואיזנקוט גם משחקים פה עם הקבינט איזשהו משחק, וכמו שזה נראה, גם גנץ ואיזנקוט עצמם, זה כבר לא ציר אחד, כמו שהיינו רגילים להתייחס אליהם.
למה? מה אתה מזהה, אבי?
זה אמירה של אחי צ'ייפר דווקא.
כן, אבל התחושה היא שאיזנקוט עצמו, גם לאור הדיבורים שלו בשבועות האחרונים, רעיון שהוא נתן, הוא קצת שובר שמאלה. זאת אומרת, הוא מחפש אולי, אתה יודע, מדברים על מפלגת המחאה החדשה שתקום, שאולי הוא ימצא את עצמו שם בסוף, או משהו כזה, לעומת גנץ שעדיין כן מנסה לשמור על מרכז.
דווקא חילי טרופר מזכיר שיחה שלו עם איזנקוט, איזנקוט אומר שם שהוא לא יצא חוץ מגנץ, הוא עם גנץ עד הסוף, גם בפגשה מהממשלה וגם בהישארות, ככה שצריך להזכיר גם את זה.
נכון, אבל אתה יודע שפוליטיקאים הזה היום ככה ומחר.
לא, אבל לא הבנתי איפה, אבי, מה העמדות השונות שלהם שבגלל זה הם צריכים להתפרד?
אני חושד שהנושא למשל של מדינה פלסטינית ביום שאחרי, יכול להיות קצת נושא שסביבו העסק ילך לכל מיני כיוונים. זאת אומרת, אם אני צריך לומר לאן איזנקוט ילך, הוא כן ילך אולי לכיוון של לחפש פרטנר ברשות הפלסטינית, גנץ אולי ילך למקום של מה שהאמריקאים יגידו, נלך איתם, מי שלא יהיה, ונתניהו, כמובן, אנחנו יודעים שצריך להיות
טוב, אני חייב רגע...
אני לא רואה פרישה של איזנקוט מהממשלה, בסוף הוא צריך את גנץ, אין לו בייס פוליטי בלי גנץ, אבל נושא מעניין נוסף שם זה עם בן גביר.
רגע, לפני שאתם עוברים, אתה אמרת פה מקודם מוטי, על כך שנתניהו הכחיש בשבת דיווח בארצות הברית, דווקא על זה הייתי רוצה להתעכב, משום מה שלא ראיתי את חברי הכנסת החרדים נזעקים לעניין הזה הפעם. מה קרה, שבת פחות חשובה כרגע? מוטי?
כן, כנראה שלא שהשבת פחות חשובה כמובן, אבל...
לצערנו, אני לא יודע, בדרך כלל אני רואה כשיש דברים שקשורים בתקשורת ושבת ועבודות ורכבת וזה, תמיד אנחנו שומעים את הנציגים החרדים, יכול להיות שהם סוברים, כרגע אולי תיעצו עם גדולי הדור, שזה לא הזמן למחות על השבת.
זה בוודאי שזה הזמן למחות על השבת, אין זמן מתאים אף פעם למחות, רק החבר כנסת היחידי שמוציא הודעה זה אברהם בצלאל, יושב ראש השדולה למען השבת, וגם הוא... אני מבין שהוא מקבל מסרים לא להדד את הנושא הזה, כנראה שדרי וגולדקנופ וגפני דווקא רוצים לתת לנתניהו שקט, לא להפריע לו בנושא הזה, אפילו שהוא יודע טוב טוב את הדעות שלהם, וכשאם הוא יפריז בנושא הזה, הם גם יודעים לתת לו על הראש.
טוב, כנראה שהיה מאוד מאוד חשוב.
צריך לומר גם שבזמן מלחמה, אתה יודע, גם עם דברים שביום יום אתה כן יוצא בביקורת, אתה חושב שש פעמים לפני שאתה עושה את זה, גם בזמן מלחמה, יש איזה עוד רגישות, גם אם הח"כים חרדים לא אוהבים את ההתנהלות של ראש הממשלה בנושא הזה.
לא אוהבים, זה לא עניין של לאהוב, גם בזמן מלחמה, לשכת ראש הממשלה אמורה, רגע, אמורה להבין בין הודעה מבצעית או הודעה רלוונטית לחיי אדם, לדברים שמסכנים את ביטחונה של ישראל, לבין להגיב לדיווח אמריקאי על משהו ש...
אנחנו זוכרים שבמקרים בעבר, לפני המלחמה, אז הח"כים החרדים היו הרבה יותר אגרסיביים במקרים כאלה, בדרך כלל הגיבו בצורה הרבה יותר סדורה. אני אומר שבתקופת מלחמה, אתה יודע, קשה מאוד להעביר ביקורת כשאתה לא נמצא בחדר הסגור, והוא יכול להגיד לך, תשמע, יש
כאן שחיי
אדם בסוף.
מסכים איתך.
יש את הצבא.
מה שברור שההודעה הזאת של נתניהו בשבת, זה בסוף הודעה פוליטית נטו, אין בזה שום איזה ממד ביטחוני או משהו, זה בסוף נטו הודעה פוליטית.
תראה,
זה רצון של נתניהו לא יכול להבין שלו לא יכעס עליו.
שוב, אבל אתה לא יכול לדעת מה ההשלכות של דברים כאלה. למהלכים מדיניים או לדיווחים מדיניים, זה לא סתם משחק פינג פונג בסוף. הרי יש לזה כל מיני משמעויות. יכול להיות גם משמעויות טקטיות, משמעויות שקשורות ללחימה.
בעקיפים, אבל את השיחה ביניהם, ביידן יודע טוב מה נתניהו אמר לו בסוף.
אני לא יודע. שוב, אני לא יודע אם במקרה הזה יש באמת איזושהי הצדקה ביטחונית לדבר הזה. אבל אני אומר שבסוף כשחקים חרדים יצאו לבוא לבקר כזה דבר, הם צריכים לקחת את החשבון שגם דבר כזה אפשרי.
טוב, עוד מילה אחת שאני חייב ככה לשמוע אתכם, וזה, נתחיל איתך מוטי אלפרין, זה ניר ברקת, שר הכלכלה, ויכוח סוער אנחנו רואים, הוא מותח ביקורת חריפה על נתניהו, יש לנו 200,000 פליטים, הוא מדבר כמובן על הפליטים שלנו, שברחו מהצפון, וכו' וכו', האם הוא הולך לעזוב את הממשלה, או שהוא רק תופס את הכותרת?
את הממשלה הוא בוודאי לא יעזוב, אבל המטרה שלו מובנת, הוא רוצה להחליף את נתניהו ביום שאחרי, לפני שהנושא הזה בכלל מתקרב, זאת אומרת, הולך להיות כל כך הרבה מועמדים על היום שאחרי נתניהו, שברקת נראה שלפעמים הוא קצת רץ מוקדם מדי. הוא גם, כל שבוע הזה הוא מוצא סיבה אחרת למה לתקוף את נתניהו, אם זה בישיבת הממשלה או בפני העיתונאים. בסוף נראה שברקת, נטו מה שמעניין אותו זה פוליטיקה, וצריך להגיד שזה חבל בזמן מלחמה, כי בסוף צריך להציג חזית אחידה בממשלה. נכון, מותר שיהיו חילוקי דעות, מותר שיתנו שם ביקורות.
אבי, מילה שלך.
אני אגיד לך, תראה, גם ברקת, גם בן גביר, כל אחד חושב, אתה יודע, גם במובן מסוים על און פוליטי להמשך, זה בסדר.
גם נתניהו, אבי. גם נתניהו, כן.
גם בתקופה כזאת, נכון, גם נתניהו בסדר, וגם גנץ ושאר החברים, אבל אתה יודע, אצל ברקת מצטער קצת כאילו, על מה אתה נלחם, זאת אומרת, מה, נהיית פתאום נץ פוליטי, בוא, אנחנו זוכרים שלו, זה היה בקר תקופה בקדימה,
נכון.
קצת ככה, לא כל כך מתלבש, אבל בסדר, אם הוא חושב שכך הוא יבנה את עצמו דרך הבסיה, הליכוד, אז זה לגמרי לגיטימי, ובסדר, שמשחק פוליטי פתוח.
טוב, יראה הציבור בישפוט, זו הממשלה, ופה אנחנו נמצאים בעיצומה של המלחמה. אבי גרינצייג, מוטי אלפרין, תודה רבה לשניכם.
תודה לכם.
הפסקה ומיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת דני דנון, חבר ועדת החוץ והביטחון ולשעבר שגריר באום. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
ערב מצוין, ואיתך אני רוצה לפתוח דווקא ביוזמה שלך, הגירה מרצון של הזאתים. מדוע מדינת ישראל לא פועלת בנושא?
תראה, אני חושב שהנושא הזה הוא נושא חשוב ביותר, ואנחנו צריכים לעודד ולאפשר לאלו שרוצים לצאת, לצאת למדינות שמוכנות לקבל אותם. ואני שמח להודיע לך שכבר יצאו לקנדה, יצאו לטורקיה, יש יציאה, אבל בצורה מאוד מאוד לא מאורגנת, ולכן אני חושב שהאינטרס שלנו ושל האזתים זה לאפשר לאלו שרוצים לצאת, לעבור למדינות אחרות, וגם כל אלו שתוקפים אותנו, כמו טורקיה, קטר, איראן, יבואו ויתכבדו ויערכו אצלם חלק מהאזתים.
אומרים מדינות העולם, הערביות ודאי, עקירת הפלסטינים מהשטח, גם אם זה בצורה של כאילו הגירה מרצון כמו שאתה אומר, אבל בצורה מאורגנת, מבחינתנו זו הכרזת מלחמה, אומרת מצרים, אומרים אחרים. השאלה אם אפשר לעשות את זה, כי בסוף השאיפה גם אנחנו רוצים ש... אתה יודע, מי שרוצה יצא וגם מי שלא רוצה אולי יצא. איך עושים את זה מבחינה פרקטית, בשעה שהממשלה לא תומכת ברעיון הזה?
כן, זה קודם כל זה צביעות. בעצם מה אתה אומר, אותו גורם שאומר את זה בעולם? כל אחד בעולם יכול לעבור למדינה אחרת, ללמוד, לעבוד.
רק העזתים לא יכולים, כן. אסור להם לעזוב את המקום.
אסור לדבר על זה. עכשיו, ההצעה שאני הצעתי, היא אומרת שמי שרוצה לעזוב, יעזוב. אם הוא רוצה לחזור, שיחזור. וכל אחד יעשה מה שטוב. אני מניח שרוב אלו שיעזבו לא ירצו לחזור, כי הם יבנו עתיד טוב יותר למשפחותיהם במקומות אחרים בעולם. תראה, אני לצערי, הנושא עלה לסדר היום, ראש הממשלה הביע תמיכה, אבל בעקבות לחץ בינלאומי, בעיקר אמריקאי, כרגע הוא הקפיא את הטיפול בנושא, אבל אני חושב שהנושא הזה הוא חשוב לטווח הארוך. אם לא נקדם אותו היום, אז בעוד חודש, בעוד חודשיים, גם מבחינת האזתים, 2 מיליון איש שגרים בכל כך אזור צפוף, קשה יהיה להם מאוד להצליח שם.
כן. כשאתה קורא את התנאים של חמאס להפסקת האש, והוא למעשה זה לא להפסקת אש, הוא דורש להפסקת המלחמה, ובתמורת זה יחזיר את החטופים לישראל, מה אתה אומר?
זה הסכם קנייה. יכול להיות שהם יתבלבלו בחמאס וחושבים שהם החזקים והם השולטים ולהם יש צבא כמו צהל והם נותנים לנו תנאים לקנייה. זה לא יקום ולא יהיה.
אז אם בשלב הזה זו ההצעה שמביאים לנו, מה זה אומר על יכולת, על כושר ההרתעה שלנו?
זה אומר שנעשתה טעות בהנהגה, שהתחלנו בצורה מאוד טובה, מאוד חריפה, חזקה, עם תוצאות, עם שחרור חטופים, אבל קצת התקפלנו. וצריך לחזור להתחלה, לעשות תיקון, להגיד תהינו, כל העניין הכירורגי הזה לא עובד, אי אפשר בלי לפנות אוכלוסייה, אי אפשר בלי להפעיל את חיל האוויר, ולחזור למה שעשינו בהתחלה.
אתה מדבר על המעבר מהשלב השני לשלב השלישי, בפעילות צהל, אם אני הבנתי אותך נכון.
בהחלט, אני לא יודע, כל השלבים המעברים כולם מתבלבלים, אבל בפועל התחלנו בכוח, והפסקנו אפילו את הכוח בגלל הלחץ.
אז אתה אומר, אנחנו צריכים, מה שעשינו בצפון, ואולי אפילו לא השלמנו ב-100%, אבל עשינו את זה בגדול, לעשות גם בדרום, ברפיח, בחניונס, ופשוט לסיים את הסיפור הזה של חמאס ברצועת עזה.
בדיוק, וזה עבד, הצליח. תראה איזה הישגים הבאנו. אותו דבר.
רגע, אז מה קרה? אז מה קרה לדעתך? מה, נתניהו נכנע ללחצים?
בדיוק מה קרה. היה לחץ אמריקאי, הם הודיעו לנו שנפסיק עם התקפות מהאוויר, נפסיק עם פינוי אוכלוסייה, לצערי הייתה התקפלות, וזה הוביל אותנו למקום של היום, שאנחנו מתרחקים מהמטרות, לא מתקרבים אליהם, ולכן חמאס בכלל מהאז...
לא הבנתי, אתה חושב שהסיבה שאנחנו מפסיקים את ההתקפות מהאוויר זה בגלל שהאמריקאים אמרו לנו להפסיק?
אני יודע שבגלל לחץ אמריקאי שינינו את שיטת ההפעלה של צהל ברצועת עזה, וזה לא עובד, זה לא עובד, צריך לחזור להתחלה, לעשות מה שעבד לנו, ולומר לאמריקאים, אתם רוצים שנחסל את חמאס? תנו לנו לעשות מה שאנחנו יודעים. אל תגידו לנו, גם תחסלו אותם, אבל אל תעשו א', ב', ג', ד', תתנו להם סיוע הומניטרי, תאפשרו את כל הדברים האלו, אי אפשר לנצח ככה.
כן. תגיד לסיום,
אמריקאים מתי... רוצים שננצח עם ידיים קשורות מאחורי הגב, אי אפשר לנצח ככה.
לסיום, מתי אתה מעריך שהתקיימו בחירות? אנחנו רואים ש... אתה יודע, מתחילים ככה לדבר על נתניהו היום, אומר שאם מישהו יש לו משהו אחר להגיד שיבוא ויציג את זה לציבור, והציבור יבחר, משהו כזה.
תראה, אני לא חושב שכרגע צריך לדבר על בחירות, אנחנו בתוך המלחמה, לא צריך להחליף לא את ראש אמן, לא את הרמטכ"ל, לא את שר הביטחון ולא את ראש הממשלה. הם צריכים לנצח את חמאס. אחר כך נידרש לעניינים הפוליטיים, מי אשם, מי ידע, מי לא ידע, נעשה סדר בדברים, אבל כרגע הם צריכים לחסל את חמאס ולעסוק רק בזה.
לא, אבל אם הם לא עושים את זה, אם הם לא עושים את זה, כמו שאני מבין ממך, אז כבר אין שום הצדקה לזה שהם יושבים שם.
אם זה לא יקרה, אז תבוא ממשלה אחרת מהימין ותעשה את העבודה.
כן. חבר הכנסת דני דנון, חבר ועדת חוץ וביטחון, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
תודה רבה, ערב טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, נודה לצוות שלנו, העורכת הראשית אסתי פלט, טכנאי השידור פנחס בינדר, נהיה כאן גם בשעה הבאה.